היינו בסוף פרק שביעי לגבי משה רבינו, נכון? דיברנו על על היסודות של הנבואה. הרמב״ם כתב שבשביל הנבואה צריך את כל המעלות השכליות, נכון? ואת רוב המעלות, את המעלות היסודיות, המידותיות. ובמורה נבוכים הרמב״ם מוסיף גם שצריך שמבחינת האיזונים בגוף, מבחינת החומרים, צריך שהכוח המדמה יהיה בנוי כמו שצריך, שהדמיון יהיה כמו שצריך. נכון? והרמב״ם במורה נבוכים מסביר את העניין בזה, שכדי שתהיה נבואה, אז צריך בעצם את ה... אני אומר את זה גם על פי הרמב״ם במורה וגם על פי הרמב״ם בהלכות יסודי התורה בפרק ז', כדי שהנבואה תוכל להתגלות אל הנביא. אומר הרמב״ם, נבואה זה שפע שמגיע מהקדוש ברוך הוא, שפע שמגיע, אבל שהוא לא רק ברמה השכלית, אלא זה שפע שמגיע עד כדי שזאת תהיה חוויה. זאת אומרת שכמו שבן אדם, שמישהו אחר כדבר איש על רעהו, כן? אז כמו שמישהו אחר כשמדבר איתך, אז אתה חווה את זה בכל החושים שלך, אתה מדבר איתו, זה משהו ברור. אז ככה גם בנבואה, זה אותו הדבר, ולכן זה צריך להיות בצורה כזאת שכל המציאות שלך, כל המציאות שלך בטלה ומכוונת אל הגילוי הזה, אל השפע הזה. אז איך עושים כזה מין דבר? איך עושים? לומדים 8 פרקים ומקיימים. זה בעצם כל העניין, נכון? לכוון את המידות שיהיו על דרך האמצע, כלומר שהשכל, הדעת, תשלוט עליהם, וברגע שהדעת שולטת על המידות, אז ממילא הכל מכוון כלפי מעלה, הכל מכוון לפי הדעת, לפי השכל. זה הכיוון שעליו מדבר הרמב״ם. אמרנו שמה שעוד נשאר לנו להסביר זה את העניין של משה רבינו. הסוף, אומר פה הרמב״ם בעמוד קוף צדיתת, אומר, וכאשר ידע משה רבנו עליו השלום שלא נשארה לו מחיצה שלא הסיר אותה, וכי נשלמו בו מעלות המידות כולן והמעלות השכליות כולן, ביקש להשיג מהות השם יתברך על אמיתת מציאותו, אחר שלא נשאר לו מונע, ואמר, הרי נינה את כבודיך. והודיע השם יתברך שאי אפשר לו זה, בהיותו שכל נמצא בחומר. רצונו לומר, מאשר הוא אדם, והוא אמרו כי לא יראני האדם וחי. הנה לא נשארה לו בינו ובין השגת הקדוש ברוך הוא למיטת מציאותו אלא מחיצה אחת בהירה, והוא השכל האנושי שאינו נבדל. וגמל עליו יתברך חסד בתת לו מן ההשגה, אחר ששאלה יותר ממה שיצא קודם שאלתו, והודיעו שתכלית ההיא אי אפשר לו מפני שהוא בעל גשם, וכינה אמיתת ההשגה בריאת פנים, כי האדם כשיראה פני חברו תיעז בנפשו חקוקה צורתו עד שלא יתערב לו עם זולתו אפילו בשעה שאינו רואה אותו, אבל כשיראה אחוריו אף על פי שהוא מכירו בראייה ההיא פעמים מסופק עליו יתערב לו עם זולתו. כן, השגתו יתברך על האמת היא ידיעת השם יתברך מאמיתת מציאותו, מה שלא ישתתף במציאות ההיא זולתו מן הנמצאות, עד שימצא בנפשו מציאותו חזקה ונבדל את על מה שמצא בנפשו ומציאות שער הנמצאות. ואפשר לאדם להשיג זה השיעור מן ההשגה, אלא שהוא עליו השלום השיג למטה מזה מעט, והוא אשר קינה ואמר והיית את אחוריי ואני עתיד להשלים, זה העניין בספר הנבואה. אז קראנו את זה, קצת הסברנו את זה בפעם שעברה, אני רוצה טיפה להרחיב בזה עכשיו. ההבדל שבין משה רבנו לבין שאר הנביאים, הרמב״ם מגדיר את זה בהלכות יסודי התורה. הרמב״ם מביא את הפסוק, הזכרנו את זה פעם שעברה, שאחרי מעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך אמור לבני ישראל, שובו לכם לאוהליכם, ואתה פה עמוד עמדי. מסביר הרמב״ם מה הכוונה. הכוונה היא שובו לכם לאוהל, זה לא רק שפיזית, כן? תרדו מהר סיני ותחזרו לאוהל, זה ברור. אלא הכוונה היא שובו לכם לאוהליכם, כך גם חז"ל אומרים, בא להתיר להם תשמיש המיטה. ואת הכוונה היא תחזרו כמו אצל המצורע וישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים, והכוונה היא אוהלו זאת אשתו. אז ככה גם פה, שובו לכם לאוהליכם. והיה פה חידוש עצום, בגלל שבעצם במעמד הר סיני אז כולם היו בדרגה של נבואה, זאת הייתה דרגה מאוד מאוד גבוהה. מה עושים רגע אחרי? אז צריך שהקדוש ברוך הוא יתיר להם לחזור בחזרה לאוהל, שיתיר להם לחזור בחזרה אל חיי הגוף שלהם. בסדר, עכשיו תקדשו את חיי הגוף שלכם, אבל זה המציאות שלכם. אומר הרמב״ם, אבל משה רבנו לא היה ככה, ואתה פה עמוד עמדי, זאת אומרת משה רבנו נשאר במעמד הר סיני. הוא נשאר שם. עכשיו, כיוון שמשה רבנו נשאר במעמד הר סיני, אז זה בעצמו מחייב שלא תהיה שום מחיצה, או כמעט שום מחיצה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אתם מבינים? ואתה פה עמוד עמדי, זאת אומרת, אתה נשאר איתי, כאילו אנחנו מדברים ביחד. אנחנו כאן. אז מי כאן ואילך כל הנביאים שיש, אז כמו שכותב הרמב״ם שם ביסודי התורה, ראינו את זה אז, כל שאר הנביאים, בזמן שמתגלה אליהם נבואה, אז הם נופלים על פניהם, וכל החושים שלהם, הכל מתערפל, והכל איזה, ולמה? כדי שהמציאות הגופנית שלהם תתבטל לדעת, למציאות הרוחנית. כן? לדעת שמקבלים מלמעלה. אז כל הגוף שלהם נופל. אבל משה רבנו נשאר זקוף, כדבר איש אל רעהו. איך יכול להיות כזה מין דבר? בגלל שהמציאות שלו הייתה כל כך עליונה, עד שבעצם הוא לא ממש חזר לגוף שלו. בסדר?
מה הרמב״ם כתב בזקנים? שזה כן היה חטא, או שזה לא, שהם אכלו ושתו?
מה, על זה שהם אכלו ושתו? אני לא זוכר. אם הרמב״ם כתב שזה היה חטא או שזה לא היה חטא, לדעתי הרמב״ם כתב שזה לא היה חטא. רש"י כותב שכן, והרמב״ם כותב שלא, נדמה לי. באמת היא באונקלוס כתוב שלא, באונקלוס משהו שלא.
כן, אז רציתי לדעת אם לפי הרמב״ם, איך מסתכלים על זה?
כן, ויחזו את האלוקים ויראו ויאכלו וישתו, האם יש בזה בעיה או שאין בזה בעיה. כן, נכון, צריך לבדוק את זה. אבל באמת, באמת משה רבנו בגלל הדבר הזה, לכן הוא היה בדרגה אחרת לגמרי. אז בא הרמב״ם ואומר, אז אם זה ככה, כשאנחנו מדברים על ואתה פה עמוד עמדי, ומשה רבנו לא חוזר אל הגוף שלו, אז אם הוא לא חוזר אל הגוף שלו, אז פירוש הדבר שאין שום מחיצה שאמורה להבדיל בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז מה משה רבנו אומר? אז הוא אומר, הרי נינה את כבודיך. זה באמת ההקשר בפרשה שם לא כל כך ברור. זה נראה קצת מוזר, כי מתי זה מגיע? זה מגיע אחרי חטא העגל, נכון? אחרי שכאילו עם ישראל כולה עסוק עם ישראל עסוק בנפילה הגדולה שלו, ומשה רבנו מבקש הרי נא את כבודיך. אבל אני חושב עוד, לפחות בצורה בסיסית, אני חושב שהסיפור של הרי נא את כבודיך זאת ההשלמה למעמד הר סיני. אתם מבינים? חטא העגל היה השלמה למעמד הר סיני בצורה השלילית שלו. בצורה השלילית, כן? הם חזרו לאוהל שלהם, אבל חזרו יותר מדי חזק לאוהל שלהם. אבל משה רבנו, ואתה פה עמוד עמדי, משה רבנו אצלו ההשלמה למעמד הר סיני, זה הרי נינה את כבודיך. אז מה אומר לו הקדוש ברוך? הקדוש ברוך אומר לו, כי לא יראני אדם וחי. זאת אומרת, זה נכון. לא חזרת ממש לגוף שלך, אבל עצם העובדה שאתה בן אדם, זה שאתה פה, זאת בעצמה מחיצה. זה בעצמו מגביל ואומר שאתה לא יכול, אתה לא יכול להשיג בצורה ברורה. אוקיי? אז לכן משה רבנו רואה רק את אחוריו של הקדוש ברוך הוא, כביכול. טוב, זה מה שהרמב"ם אומר על משה רבנו.
אז זה בדיוק מה שמרים ציינה. זה בדיוק הנקודה של מרים.
נכון. כשהיא אומרת, הירי באה בטענה, למה משה רבנו פרש מציפורה? היא אומרת, הלא גם בנו דיבר. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא הבדיל בדיוק בנקודה הזאת. הקדוש ברוך הוא מתגלה עליהם פתאום, ואז הם צועקים, מים, אנחנו צריכים לטבול. הם היו טמאים בטומאת השמיש המיטה. פה בדיוק ההבדל, נכון? באמת. אוקיי. באיזשהו מקום נראה לי אני חושב שהשמונה פרקים הם בעצם שבעה פרקים. זאת אומרת, פה אנחנו בסוף פרק, סוף פרק זין, סיימנו את המסלול, את המסלול שהרמב״ם רצה לצייר לנו בהקדמה, דרך המידות לכוון אל הדעת, ואת הדעת לכוון לכל מעשה חיי לשם שמיים, והפסגה של זה הנבואה, לשם אנחנו מגיעים. כאן פרק ח' זה פרק שבעצם מדבר על בגדול נושא אחד, שניים, הרמב״ם מדבר על נושאים שהם הם מאוד מאוד כלליים, והם הבסיס בעצם בשביל כל מה שלמדנו וכל מה שנלמד. אבל זה, אבל זה כאילו איזשהו נושא קצת אחר. בסדר? אז בואו נראה את הדברים. פרק שמיני ביצירה האנושית. אומר הרמב״ם, אי אפשר שיוולד האדם מתחילת עניינו בטבע בעל מעלה ולא בעל חיסרון. כמו שאי אפשר שיוולד האדם בטבע בעל מלאכה מן המלאכות. לא שייך שאדם ייוולד בטבע, זאת אומרת שמוטבע בו מלידתו שהוא בעל מעלה או שהוא בעל חיסרון. למשל, אדם שהוא, ניתן בתור דוגמה, אדם גיבור. בסדר? אדם גיבור. אדם לא נולד גיבור. אדם גם לא נולד פחדן. אין כזה דבר. אומר הרבה, בדיוק כמו שאתה לא תגיד שהבן אדם נולד סנדלר או נולד חיית. זה לא. אלה דברים שאתה קונה לעצמך, רוכש אותם לעצמך. אבל אפשר לאדם שיוולד בטבע מוכן למעלה או לחיסרון, בהיות פעולת האחת מהן יותר קלה עליו מפעולה אחרת. על זה כבר כן קצת דיברנו בפרקים הקודמים. יש נטייה. נטייה באופן טבעי זה יש. נטייה לצד אחד יותר מאשר לצד האחר, וזה משתנה בין בני האדם. והמשל בו, נותן משל, כשיהיה האדם מזגו נוטה אל היובש, ויהיה עצם מוחו זך והליכות בו מעטה, יקל עליו לגרוס ולזכור ולהבין העניינים יותר מבעל ליכה לבנה רב הליכות במוח. כן, אז אני לא נכנס לרפואה שבזה, מה העניין, אבל כאילו הרמב״ם אומר, מי שיש לו נוזלים ליכה במוח, מי שיש לו ככה זה, אז קשה לו ללמוד, קשה לו לגרוס, קשה לו לזכור, קשה לו זה, יש נוזלים במוח, ככה מפרים. ומי שאין לו את זה, אז יותר קל לו ללמוד. טוב, אז אני באמת לא מבין בליכות האלה. אבל אם יונח האיש ההוא המוכן במזגו, אל זאת המעלה, מבלתי למוד כלל, ולא יעורר כוחותיו, יישאר שחל בלי ספק. כן, אדם שכזה שיש לו את כל הפוטנציאל, את כל הפוטנציאל ללמוד, המוח שלו הוא זך, והליכה שלו יבשה, והמזג שלו הוא אחד שיכול, אבל הוא לא לומד, הוא פשוט לא לומד. אז ברור שהוא יישאר טיפש, נכון? יש לו רק נטייה, יש לו הכנה לזה. וכן הוא אומר להפך, כשילמדו ויבינו, זה הרב הטבע, רב הליכות. אם אותו אחד שקשה לו ללמוד, ילמד, ידע ויבין, אבל בקושי. יהיה לו קשה יותר, אבל ודאי שהוא ידע. ועל זה אמין בעצמו, כמו באותו סוג גם כן ימצא איש שמזג ליבו יותר חם ממה שצריך, שמזג ליבו יותר חם ממה שצריך, יהיה גיבור, רצוני לומר, מוכן לגבורה. אם ילמדו הגבורה, יהיה גיבור במהרה בלי ספק. ואחר, מזג ליבו יותר קר ממה שצריך, והוא מוכן לצד המורך והפחד. וכשילמדו וירגילו יקבלו מהרה. כן, הוא בקלות יתרגל להיות פחדן, כי מזג ליבו יותר קר. זאת אומרת, הוא אחד שהפוטנציאל שלו מוכן יותר לפחד. ואם יכוון בו הגבורה, האדם הזה שיש לו נטייה לפחד, לא ישוב גיבור, לא יהפך לגיבור, רק בקושי גדול. אבל שוב, כשירגילו, בלי ספק. כן, זה ברור שאם הוא יתרגל ויתאמן על זה, אז הוא יגיע לשם. כן, זה כמו שאמרו כמו שאמרו נגד אלה בישיבות שאומרים שלמדן זה מי שיודע ללמוד. זה למדן, מי שיודע ללמוד. זה לא נכון. גנב זה לא מי שיודע לגנוב, זה מי שגונב, נכון? סנדלר זה לא מי שיודע לעשות נעליים, זה מי שעושה. אז למדן זה לא מי שיודע ללמוד, זה מי שלומד. ככה זה. אז זה מה שאומר הרמב״ם. על כל דבר זה ככה. גם גיבור זה לא מי שיודע ויש לו את הפוטנציאל להיות גיבור. זה לא. הוא צריך לרכוש את המידה הזאת שנקראת גבורה, כי יש לו נטייה יותר לכאן מאשר לכאן. בסדר? ואומנם אומר הרמב״ם, בארתי לך זה, שלא תחשוב השגעונות אשר ישקרו בהם חכמי הכוכבים אמיתיות. כן, זה כדי שלא תשתכנע אחרי השטויות של החוזים בכוכבים, של ההצטגננים, האסטרולוגים וכו'. כי יחשבו שמולד האדם ישימהו בעל מעלה או בעל חיסרון, ושהאיש מוכרח על המעשים ההם בהכרח. זה מה שהם חושבים, שהמולד, אם אתה נולדת במזל מסוים, זה אומר שבטוח שאתה תהיה כך, בעל מעלה או בעל חיסרון. אומר הרמב״ם, בשום פני ואופן זה לא נכון. אמנם אני יודע שהדבר המוסכם עליו מתורתנו ומפילוסופי יוון, כמו שאימתו טענות האמת, שפעולות האדם כולן מסורות לו, אין מכריח אותו בהן ולא מביא אותו זולת עצמו כלל, שיתהו לצד המעלה או לצד חיסרון, אלא אם כן תהיה לו הכנת המזגים לבד, כמו שבאמרנו, שיקל לו עניין או יכבד, זה הכל, רק נטייה יש לך לאחד הצדדים, אבל שיתחייב או יהיה בו נמנע, כן, שהוא יהיה חייב להיות גיבור או חייב להיות פחדן, אין זה כלל, זה לא נכון, זה לא ייתכן. אולי לפני שאנחנו נמשיך את ההוכחה של הרמב״ם, אתם יודעים מה, בואו נגמור את הקטע הזה. הרמב״ם אומר, ואילו היה אדם מוכרח על פעולותיו, כן, אם באמת ככה זה היה, כמו שהאסטרולוגים טוענים, יהיו בטלות מצוות התורה ועזרותיה, והיה הכל שקר גמור, אחר שאין בחירה לאדם במה שיעשה. וכן היה מתחייב ביטול הלימוד וההתלמדות, ולימוד כל מלאכת מחשבת. כן, לא היה טעם ללמוד דברים אחרים, כן, ללמוד איזשהו משהו. היה כל זה הבל ולבטלה, סתם שטויות, אחר שהאדם אי אפשר לו כלל מפני הגורם המכריח אותו מחוץ זולתו. לפי דעת האומרים זה שלא יעשה הפועל הפלוני, ומבלי שידע החוכמה הפלונית ושלא תהיה לו עמידה הפלונית. זאת אומרת, אם יש משהו שמכריח אותי, דווקא להיות פחדן, לא יעזור כלום, אני אהיה פחדן. אז בשמע לי להשקיע בזה. בשמע להשקיע, נכון? והיה הגמול והעונש גם כן, עוול גמור. כן? שכר ועונש זה עוול גמור. זה לא בסדר. הן ממנו קצתנו לקצתנו, זאת אומרת שאנחנו הרי נותנים אחד לשני שכר, או נותנים אחד לשני עונש, נכון? אם הילד שלי עושה משהו טוב, אני נותן לו שכר, אם הוא עושה משהו לא טוב, אני נותן לו עונש. זה לא פייר. מה פתאום אתה נותן לו שכר? מה פתאום אתה נותן לו עונש? הוא חייב לעשות את זה. אין לו שום בחירה. הן מהשם יתברך לנו, גם כן. שכר והעונש שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. שזה שמעון שהרג לראובן, אחר שזה מוכרח שיהרוג וזה מוכרח שיהרג, למה נהנה שמעון? ואיך ייתכן גם כן עליו יתברך, צדיק וישר הוא, שיענישהו על פועל שאי אפשר לו שלא יעשהו. ואפילו ישתדל שלא יעשהו לא היה יכול. כן? כמה שהוא היה רוצה שזה לא יקרה, זה לא היה עוזר. יש הכרח. והיו בטלות גם כן ההכנות כולן עד סופן, מבנות בתים, וכינוס מבניית הבתים, וכינוס הממון, ולברוח בית הפחד, וזולתם מן הדומים להם. כי אשר נגזר שיהיה, אי אפשר מבלתי היות. נכון? מה שנגזר מלמעלה גמרנו. וזה כולו שקר גמור, וכנגד המושכל והמורגש. מה זאת אומרת? השכל הבריא אומר, לא נכון. אנחנו יודעים שיש לנו בחירה, וזה גם מורגש. זה גם מורגש. כל הפילוסופיה שאתם רק רוצים לספר, כל מה שתנסו להסביר את זה ולהלביש את זה בלבושים יפים על איך אין לאדם בחירה, כולם בפנים יודעים שזה לא נכון. נכון? תשאל את הפרופסור שמרצה על הדבר הזה, תשאל אותו, תגיד, איך נהיית פרופסור לתורת הידיעה והבחירה? זאת אומרת, זה עניין אותי, החלטתי. רגע, אז יש לך בחירה. זה לא, זה בקיצור, זה לא, זה שטויות. והריסות חומת התורה, ולגזור על השם יתברך בעוול, חלילה לא ממנו. חס וחלילה. ודאי שלא זאת הכוונה. יש גמרא במסכת שבת, שלכאורה אומרת את ההפך. פשוט נגד הרמב״ם הזה. אני אומר לכאורה. יש שבת, יש שבת. סוף מסכת שבת, יש פה כמה סוגיות שחוזרות על אותו עניין. הגמרא פה אומרת למשל, היימן, איפה זה? כן. כתיב הפנקס את רבי שואה בן לוי. היה כתוב הפנקס שלו. היי מן דבחד בשבא, מי שנולד באחד בשבת, יהיה גבר, גבר ולא חד הבי. יהיה אדם שלם במידה אחת, יהיה ולא אחת בו במידה אחרת. מה מסבירה? מה הכוונה? אחרי זה, מה קורה עם מי שנולד בתרי בשבא, יהיה כבר רגזן? היי מן דבטלטה בשבא, יהיה גבר עתיר וזנאי, עשיר וזונה? קיצור, יש פה, היימן דה במעלה שבתא, יהיה כבר חזרן, חזרן במצוות, היימן דה בשבתא, בשבתא יהי, בשבתא ימות. בקיצור, יש פה ממש תיאורי מזלות. ואז הגמרא אומרת פה ככה. היימן דה במאדים, מי שנולד במאדים, יהיה גבר עשיד דמה. יהיה אדם שופך דמים. אמר רב נחם בריץ, אמר רב אשי, אי אומנה, אי גנבה, אי טבחה, אי מוהלה. זאת או שהוא יהיה אומן, מקיס דם, או שהוא יהיה גנב, או שהוא יהיה שוחט, או שהוא יהיה מוהל. אמר רבא, אנא במאדים אבי. רבא אמר, אני במאדים ואני לא אף אחד מהם. אמר רביי, מר נמי עניש וקטיל. כן, גם אתה מעניש והורג על ידי זה, גם אתה שופך דמים. מה זה? זה לא... נכון? זה ממש, זה כל הגמרא הזאת. איך זה מתאים למה שכתב הרמב"ם? אז יש פירוש נפלא שהגר"א מפרש על הגמרא הזאת. והוא אומר ככה, מה זאת אומרת, אי אומנה, אי גנבה, אי טבחה, אי מוהלה? מה פירוש? אומר הגר"א, כל אדם, דווקא בהמשך לרמב"ם הזה, כל אדם נולד עם נטייה מסוימת. והשאלה היא לאן הוא מכוון אותה. זה לגמרי נתון לבחירה שלו. הוא יכול לכוון אותה לטוב, הוא יכול לכוון אותה לרע. אדם שנולד במזל מאדים, אז יש לו נטייה לשפיכות דמים. עכשיו השאלה היא רק לאן הוא מכוון אותה. אז אפשר לכוון אותה לתחום של רע, אפשר לכוון אותה לתחום של טוב, אפשר לכוון אותה לתחום שהוא פרווה, ענייני הרשות. אז אדם שמכוון את זה לרע, אז הוא גנב, כן? גנב, רוצח, שופך דמים. אדם שמכוון את זה לטוב, הוא נהיה מוהל, הוא מכוון את זה לדבר מצווה. אדם שמכוון לפרווה, הוא שוחט, שוחט, זה דבר הרשות, דברים כאלה. אומר הרמב״ם, זה פירוש הפסוק שאמר שלמה המלך, חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה. מה זאת אומרת? שלמה המלך אמר, כל ילד כבר יש לו את הדרך שלו, יש לו את הנטיות שלו, את המידות שלו, ואם אתה רוצה לחנך אותו בצורה כזאת שהוא גם יישאר עם זה, אל תנסה לשבור לו את הנטיות האלה, את זה לא תצליח, זה נולד אצלו. מה תעשה? חנוך לנער על פי דרכו, תכוון אותו על פי הדרך שלו, על פי הנטיות שלו. ואז גם כי יזכיר לו יסור ממנה. תנתב את מה שיש בו לכיוון הנכון. זה בעצם מה שאומרת הגמרא. אז הפוך, מפה דווקא יש הוכחה לרמב״ם. מה שטענו אותם אסטרולוגים זה שברגע שאתה נולדת מזל מסוים, קובע את כל המעשים שאתה תעשה. גמרנו. הוא אומר לא, זה קובע את הנטיות. לאן אתה מכוון את זה? זה כבר דבר שלגמרי תלוי בבחירה שלך. בסדר?
זה היה יכול להיות, למשל, לפי הרמב״ם, זה חלק מהסיבה למה שהוא אומר שזה לא יכול להיות, זה בגלל שאי אפשר, זה שכר ועונש וכל מיני דברים כאלה, זה דבר שלא יכול להיות.
נכון.
אבל אם מדברים על סוהר או משהו כזה, אפילו אם זה כן היה איזה מין דבר...
משהו מוכרח.
כן. זה לפחות לא היה לוקח מהאפשרות לקבל שכר ועונש ולעשות...
כן, רק ש... אבל איך...
שאלה אפשר להגדיר את זה ככה.
בדיוק, זה מין בריאה משונה כזאת, שבמה שנוגע למקצוע אז הוא מוכרח ואין לו שום בחירה, במה שנוגע לדברים אחרים אז הוא לא מוכרח, והוא כן בוחר. אז מה פתאום בדברים האלה, בבחירת מקצוע פתאום הוא מוכרח?
זה מעניין רק שהגמרא לא נכנסת אז... כאילו לפי הגמרא, הגמרא לא אומרת זה על דברים כמו לעשות מצוות העבירות.
לא, למה? זה כן. השאלה אם להיות שופך דמים כן. או להיות מוהל, זה בפירוש כן. שאלה של מצוות העבירות.
זה, נכון, אבל זה עדיין, אפילו עם הפשטות של הדבר, זה כן. עדיין מתחת השלטון של הבן אדם להחליט.
נכון, בהחלט.
אבל דברים אחרים, זה...
מה זה דברים האחרים?
כמו בהתחלה של הגמרא, שזה, אם קוראים את זה לפי
הפשטות... לגבי המיטה, יהיה כן, גבר זה... גומל חסדים. אז... לא, אז הכוונה היא לפי הרמב"ם על אותה דרך. יש לו נטייה לגמילות חסדים. יש לו נטייה לזה, זה הפירוש.
השאלה שלי זה רק אם אפשר לקחת את הגמרא ולהגיד, הנה, לפי הגמרא, הפשטות של הגמרא, יש כמה דברים שזה, כן. הדבר...
אני לא חושב.
זה קבוע אצלנו בגלל איזה מזל, ויש דברים אחרים שיש לנו איזה החלטה.
כן. לא, אני לא חושב. אני חושב שהכוונה היא פה, שמה שאנחנו מקבלים כביכול מהמזל, מלמעלה זה את ה... זה את הנטייה, לדעתי זה הפירוש של, של כל הזה, כן, 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 כן. בסדר? אוקיי, אז אומר הרמב״ם, אומנם האמת, אשר אין ספק בו, שפעולות האדם כולן מסורות לו, אם ירצה, יעשה, ואם לא ירצה, לא יעשה, מבלתי הכרח שיחריחהו עליו. כן, אלא אם כן יש משהו שמכריח אותו. אבל זה תלוי בבחירה שלו, ומפני זה ראוי לצוותו. אמר, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת הברכה ואת הכללה, ובחרת בחיים, ציווה לבחירה. ושמה בחירה לנו בהם, וחייב העונש למי שימרה, והגמול למי שיעבוד, אם תשמעו ואם לא תשמעו. וחייב הלימוד וההתלמדות, כן? שאנחנו נלמד אחרים ושנלמד בעצמנו. ולימדתם אותם את בניכם, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. וכל מה שבא בלימוד המצוות, וחייב גם כן ההכנות כולן, כמו שכתוב בתורה. כן? צריך להתכונן, צריך למנוע מסכנות להגיע, כמו שכתוב בתורה. כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך. פן ימות במלחמה. במי ישכב, כן, תן לו את ה, את ה, את הבגד שלו, לעני שלווה ממך כסף. במי ישכב, לא יחבור לרחיים ורחב, כי נפש הוא חובל. והרבה בתורה ובנביאים מזה העניין, רצוני לומר, ההכנות. זאת אומרת, שהשאלה, מה יהיה המצב? מה יהיה המצב? היא תלויה בך. היא תלויה בך. אתה צריך להתכונן, אתה צריך לשים את המעקה כדי שאף אחד לא ייפול. כן? וכן הלאה וכן הלאה. אתה צריך לעשות את ההשתדלות. אז זה מראה שבאמת המעשים בידיים שלנו. אבל מה שנמצא לחכמים עליהם השלום, והוא אומרם, תראו, זה פירוש מאוד, מאוד חשוב של הרמב״ם, לכלל הזה. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, למה הכוונה? איך אנחנו מפרשים את זה בדרך כלל? הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים? איך מפרשים את זה? לכאורה זה נגד מה שהרמב"ם אומר, נכון? יש חלק שנקרא יראת שמיים. בחלק הזה בסדר, נכון. תהיה צדיק, תהיה רשע, זה אוקיי. אבל מעבר לזה לכל שאר העניינים, פרנסה וכולי, כל הדברים כולם, זה לא בידיים שלך. זה לא בידיים שלך, זה הכל בידי שמיים. הרמב"ם לחלוטין לא לוקח את זה ככה. אני, עד כמה שזכור לי מי שאומר את הפירוש הזה, זה רבנו בחיי, איך שאנחנו הסברנו. ולכן הוא טוען למשל על כל העניין של הפרנסה, על כל העניין של הפרנסה, שזה רק, אתה רק צריך לעשות השתדלות מינימלית כדי לקיים את הגזירה הראשונה. את הגזירה הראשונה על אדם הראשון, וזה את הפך תאכל לחם. נו, אז צריך לעשות משהו. תעשה השתדלות. אבל כמה בדיוק אתה, כמה תצטרך לעבוד, וכמה זה הכל בידי שמיים. זה לא, בדברים של יראת שמיים. שם תשתדל, שם תעשה את כל ההשקעה שלך. אבל תראו איך הרמב"ם מפרש את זה. הוא אומר, אבל מה שנמצא לחכמים עליהם השלום, והוא אומרם הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, היא גם כן אמת. ונוטה לצד מה שזכרנו, זה מזכיר מה שאמרנו. אלא שהרבה פעמים יטעו בו בני אדם, ויחשבו קצת פעולות האדם הבאות לבחירתו, דברים שתלויים בבחירתו שהוא מוכרח עליהם, כזיווג פלוני, או היות הממון בידו. וזה בלתי אמת. אנשים חושבים, זה שהתחתנתי דווקא עם האישה הזאת, זה לא... ככה זה נגזר. אנחנו רגילים לחשוב ככה, נכון?
אז הוא לא...
זה גמרא בסוטה. מה?
כן,
של... ארבעים כל... נכון, נכון, זה מוזר. זה מוזר, ננסה עוד מעט להתמודד עם זה. או היות הממון בידו, כן? זה שאני השגתי את הפרנסה הזאת, את הכסף הזה, זה משהו שנגזר. אני מוכן, ככה זה נגזר מלמעלה. אומר הרמב״ם, וזה בלתי אמת. כי זאת האישה אשר לקחה בכתובה וקידושין, והיא קשרה לו, ולקחה לו לפריה וריביה, והיא מצווה, והשם יתברך לא יגזור בעשיית המצווה. נכון? הרי יש עליך מצווה לשאת אישה, נכון? אתה הולך לקבל עם זה שכר על זה שאתה התחתנת איתה. נכון או לא? אז איך יכול להיות שאתה מוכרח? חייב להיות שיש לך בחירה, אחרת מה מגיע לך שכר על זה? הרי יהיה מוכרח שאתה תתחתן איתה. ואם יהיה בנישואין איסור, היא עבירה, והשם לא יגזור בעשיית העבירה. נכון? אם אדם מתחתן, אם כהן מתחתן עם איזה, עם גרושה, להגיד, מה אתה רוצה? מה? מהשם אישה לאיש. אז אם זה ככה, אז מה פתאום מענישים אותך על זה? רואים שכן, זה בידיים שלך. אנחנו צריכים להבין, אז מה פירוש מהשם אישה לאיש? איך מבינים את זה? כבר נראה. וכן זה אשר גזל ממון פלוני, או גנבו ממנו, או הונה אותו, וחיחש בו ונשבע עליו בשקר. כן, הוא גנב לשני, או רימה אותו. אם נאמר שהשם יתברך גזר על זה שיגיע זה הממון לידו, ושיצא מיד זה האחר, אז כבר גזר בעבירה? אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא גזר גזרה שהעבירה הזאת תהיה? הכסף הזה, מה זאת אומרת? משמיים הכסף הזה היה אמור להגיע אליי. נו, אז גמרנו. אז כל מה שקרה זה לא באשמתי, ככה הקדוש ברוך הוא גזר. ואין העניין כן. אבל כל פעולות האדם מסורות לו ותלויות בבחירתו בהן בלא ספק, ותלויות בבחירתו בהן בלא ספק, אם מצאו המצוות והעבירות. כי כבר בארנו בפרק השני, שמצוות התורה והזהרותיים בפעולות אשר לאדם בהן בחירה שיעשם או שלא יעשם. יש לך בחירה על זה. ובזה החלק מן הנפש תימצא יראת שמיים ואינה בידי שמיים, אבל נמסרה לבחירת האדם כמו שבארנו. אם כן, מה הוא אמרם הכל בידי שמיים? מה הכוונה? אמנם ירצו בו העניינים הטבעיים אשר אין בחירה לאדם בהם, כגון בהיותו ארוך או קצר, או רדת המטר, או עצירה, או הפסד האוויר, או זקותו, וכיוצא בהם מכל מה שבעולם, זולת תנועת האדם ומנוחתו. הרמב״ם, תראו מה שהרמב״ם עושה. הרמב״ם לוקח את כל מה שנקרא חוץ מיראת שמיים, ומרחיב אותו, מרחיב, 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 ואומר, כל המעשים שלך, כל המעשים שלך, זה בידיים שלך. מה זה הכל בידי שמיים? הכל בידי שמיים, זה הכוונה היא, כל הדברים שהם מחוץ לתנועת האדם ומנוחתו. כל מה שלא קשור למעשים שלך. כן? אם אתה נולדת ארוך, קצר, יש גשם, אין גשם, דברים כאלה, זה בידי שמיים. אז קודם כל פשט, פשט בדברי הגמרא. מה זה הכל בידי שמיים? הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הגמרא אומרת חוץ מיראת שמיים. איך הרמב״ם אומר שהכוונה היא חוץ מכל המעשים שלך? זה לא מסתדר עם הפשט, נכון? בגמרא כתוב חוץ מיראת שמיים. הרמב״ם אומר לא, חוץ מכל המעשים שלך. אז תשימו לב, הרמב״ם דקדק בלשון שלו. הרמב״ם כותב, אני חוזר בעמוד ר' שו, בשורה השישית מלמעלה. כי כבר בארנו בפרק, מלמטה, סליחה. כי כבר בארנו בפרק השני, שמצוות התורה והזרותיהן בפעולות אשר לאדם בהן בחירה שיעשם או שלא יעשם. ובזה החלק מן הנפש תימצא יראת שמיים ואינה בידי שמיים אבל נמסרה לבחירת האדם. כלומר הרמב״ם בעצם מוסיף כאן עוד כמה מילים כדי להסביר את מאמר חז"ל. הכל בידי שמיים חוץ מחלק הנפש שיש בו יראת שמיים. אתם? חלק הנפש ששייך בו יראת שמיים. מה זה חלק הנפש ששייך בו יראת שמיים? זה הרצון והשכל, כמו שראינו בפרקים הראשונים. אותם חלקים שבהם יש לך בחירה, וממילא בהם שייך לצוות אותך, שייך לדבר על יראת שמיים, שם זה בידיים שלך. זה בידיים שלך. ברור? בסדר? אוקיי. עכשיו אומר הרמב״ם, ואומנם זה העניין אשר בערו חכמים, שהמצוות והעבירות אינן בידי שמיים ולא ברצונו, אבל ברצון האדם, כן, את הרעיון הזה מאיפה הם לקחו, נמשכו בזה אחר דברי ירמיהו עליו השלום, והוא אומרו, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. שהרעות הם המעשים הרעים, והטוב הם המעשים הטובים. ואמר שהשם יתברך אינו גוזר על האדם לעשות רע או טוב. הקדוש ברוך הוא לא גוזר עליך לא שתעשה רע ולא שתעשה טוב, זה בבחירה שלך. ואחר שהעניין כן, ראוי לאדם להתעונן ולבכות על מה שעשה מן החטאים והעבירות, אחר שפשע ברצונו, הרי זה בידיים שלך. אז לכן הפסוק הבא, ואמר מה יתעונן אדם חי, גבר על חטאיו. כן? אז אם ככה, כל הקלקולים והבעיות שיש בעולם זה באשמתך. אתה עושה דברים לא טובים. אחר כך שב ואמר, רפואות זה החולי בידינו, כי כמו שפשענו בבחירתנו, כן אנו לשוב עם מעשינו הרעים. ואמר, אחר כך נחפשה דרכינו ונחקור ונשוב עד השם, ניסה לאהבנו אל כפיים, אל בשמיים. אתם מבינים? אז כיוון שהכל בידיים שלי, אז אם ככה, אז אני יכול גם לתקן, אני יכול לחזור בתשובה. זה ברור? זה מה שאומר הרמב״ם. עכשיו ככה, אני לרגע אחד, אני רק רוצה, כיוון שהזמן שלנו כבר כמעט נגמר, אני רק רוצה לרגע אחד לפתוח טיפה את המבט שלנו למה הרמב״ם משיג בדבר הזה. מה בעצם הייתה המטרה של הרמב״ם בכל הסיפור הזה? וזה שהוא מאוד הרחיב את החלק של מעשה האדם. יש ברמב״ם, במורה נבוכים, בחלק ג' פרק ת' ז', יש לו ויכוח מאוד קשה עם הפילוסופים. מאוד מאוד קשה איתם. הוא מדבר על זה שהפילוסופים הגיעו למסקנה האל לא יודע שום דבר ממה שנעשה. לא יודע שום דבר ממה שנעשה. והרמב״ם כותב, מה הביא אותם לטעות הזאת? מה הביא אותם? אז הוא אומר ככה, הפילוסופים ראו שיש פה עולם מבולגן לגמרי. אין סדר בעולם, אנשים עושים מה שהם רוצים. ממש, בלגן טוטלי, בלגן טוטלי. ולא ידעו איך זה. איך זה קורה כזה מדבר? אם יש בורא שהוא ברא את הכל והוא משגיח על הכל, איך זה שיש כזה בלגן? איך זה? כולם רבים עם כולם, אלה הורגים את אלה, איך זה יכול להיות? אז מה המסקנה? אמרו אחת משלוש מסקנות. או שהוא לא יודע את מה שקורה, או שהוא יודע אבל הוא לא רוצה לעשות עם זה שום דבר, או שהוא יודע והוא לא יכול לעשות עם זה שום דבר. כן? בסדר? אז מה זה יודע ולא רוצה? יודע ולא רוצה כי הוא מושחת. פשוט, סתם, לא רוצה. שיוכלו אחד את השני. יודע ולא יכול, לא יכול, הוא מוגבל. אז אמרו, כיוון שזה לא נכון וזה לא נכון, כן? הרי זה ברור שאם הקדוש ברוך הוא היה יודע, ודאי שהוא יכול וודאי שהוא רוצה, ובכל אופן יש כאן כזה בלגן, סימן שהוא לא יודע. סימן שהוא לא יודע. זאת הייתה המסקנה שלהם. אומר הרמב״ם, אני אקריא לכם את המשפט. הוא אומר, מה הבסיס של הטעות שלהם? איפה הטעות שלהם? מאיפה זה התחיל? אבל שכלותם במה שלא חדו להערנו עליו הוא, שהם התבוננו במציאות במצבי אישי בני אדם אשר ראותיהם מחמתם, או מהכרח טבע החומר, כפי שאומרים תמיד ומבארים, וכבר בארנו מזה שראוי. זאת אומרת, מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה שהם ראו את כל המעשים הרעים שבני אדם עושים, ואת מי הם האשימו? את מי הם האשימו בזה שזה נראה ככה? האשימו את הקדוש ברוך הוא. אמרו, מה? אם הוא משגיח, איך יכול להיות שככה בני אדם מתנהגים? אומר הרמב״ם, פה הטעות שלכם. אדם הוא בעל בחירה. זה מה שאומר ירמיהו, אתם מבינים? זה מה שכתוב שם. מפי עליון לא תיצאנה הרעות והטוב. הקדוש ברוך הוא לא אומר לך לא לעשות רע ולא לעשות טוב. אז מה יתעונן אדם חי? גבר על חטאיו. אתה בא בטענות? אל מי אתה בא בטענות? אתה בא בטענות לריבונו של עולם ומתחיל להגיע לכל מיני שטויות שהוא לא יודע מה שקורה? כי אחרת איך הוא נותן לכל זה לקרות? לא, גבר על חטאיו. אתה עשית את זה לעצמך. אתם מבינים? זה הנקודה פה. זה מה שהרמב״ם הרוויח במהלך הזה. אבל כמובן, מה שאנחנו צריכים לנסות להסביר, אנחנו צריכים להסביר את כל מאמרי חז"ל שלא מתאימים לזה. בסדר?